שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות. מת רבנו, אור העולם, הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו באורות ישראל, פרק חמישי, פסקה י' במהדורה הקלאסית, עמוד קופנון וב, למטה. טוב, יש דברים יחס פשוטים, למשל הפסקה שאנחנו עומדים לקרוא, היא פסקה יחסית קלה להבנה, אבל היא אומרת דברים גדולים. פסקה י' א', בפרק חמישי. מה אתה רוצה? בסדר.
לא, אצלי זה לא אותו...
זה כן אותו, כי יש בצד המספור.
כן,
כן, ברור. כן. ראויה היא האנושיות. האנושיות הכוונה אנושות. כן? זה פשוט בעברית של הרב, זה אחרת. האמת היא שלא היו אומרים אנושיות, הם אומרים אנושיות. כן? ככה היו אומרים את זה בזמנו של הרב, בתקופת המנדט. אנושיות. אבל היום אומרים אנושות. בסדר. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. טוב, זה דבר מאוד מעניין. מאיפה הרב לקח את זה? משפחה אחת? הרי בספר בראשית מתואר שהקבוצות האנושיות נקראות משפחות האדמה, לא משפחת האדמה. בסדר? אז מה זה משפחה אחת? יש גויים ויש משפחות, כן? משפחות גויים, אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. ניתחנו את זה כמה פעמים, שהאנושות עברה הידרדרות ממצב של משפחות, שזה המצב החיובי, למצב של גויים, שזה המצב השלילי. מדוע זה שלילי? כי היחס הנורמלי בין משפחות זה שלום. בין המשפחה שלי למשפחה שלך, אנחנו חיים בשלום. באופן חריג יש מלחמה. בין גוי לגוי, המצב המצוי זה המלחמה. באופן חריג, שלום. כן? הרי כך אומר הנביא ישעיהו, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עד מלחמה. אז מזה אני מבין שזה חידוש. בדרך כלל גוי רוצה להילחם, לשאת חרב אל הגוי השני. נכון? זה המצב המצוי. עכשיו תגיד, לפעמים יש שלום? כן, שלום זה ההתאוששות מהמלחמה הקודמת והכנת המלחמה הבאה. כן, ככה ספרי ההיסטוריה מלאים במלחמות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואה, זה טוב. אז איפה היינו? כן. אז לכן, המצב של משפחות הוא המצב החיובי, גויים, מצב גרוע. בפרשת לך לך, כתוב, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך למשפחה גדולה. נכון? לא כתוב. כתוב, אלא כתוב, ואשך לגוי גדול, שזה לכאורה לא מובן. אם הפכו המהפכה ממשפחה לגוי, זה הידרדרות. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ואשך לגוי גדול? אבל יש המשך, ונברכו בך כל מה? משפחות האדמה. זאת אומרת, אנחנו הלאומיות הלגיטימית היחידה מבחינה מוסרית, כי עניינה להפוך את הגויים בחזרה למשפחות. עד כאן ברור? מאוד חשוב להבין את זה. מה? ברור. כן. אגב, זה מאוד הודי מה שאתה אומר. כן? והיה אדם בהודו בשם שרי אורובינדו, בוודאי שמעת עליו. אז הוא אמר שהאור האלוהי הוא אחד, והוא נקלט באגמים. וכל אגם הוא מורעל. יש דרגות שונות של רעילות של האגמים שקולטים את האור האלוהי, וזה הדתות השונות, הלאומים השונים וכו'. אז כך שהעמדה ההודית היא באמת עמדה שנרתעת מפני הגויות, כן? כפי שהבאתי על הפסוק, כלומר, הם מקשים את הקושיה שלי על ואשך לגוי גדול. בסדר? עכשיו, מה ש... כן, מה שלא ידוע בהודו, כן, כי ההודי, כפי שאמר הרב קלזרזון, אמר, מה ההבדל בין הודי ליהודי? זה היוד, כן? כלומר, חסר היוד שם. היוד, הנקודה שמראה שכדי להפוך את העמים בחזרה למשפחות, צריך מנוף. המנוף הזה זה גוי גדול. כלומר, השימוש של אברהם אבינו בפוליטיקה הוא הנדרש כדי לתקן את העולם. אגב, היה יהודי אחד שירער על זה, שסבר שהגיע הזמן לבטל את הלאומיות היהודית, כי הרעיון להשתמש בפוליטיקה לתקן את העולם נכשל. מי זה היה? זה היה ישו. ישו, הוא אמר את זה, תנו לקיסר את אשר לקיסר, לאלוהים את אשר לאלוהים, כי אלוהים הוא מתעניין בנשמות, הוא לא מתעניין בפוליטיקה. בעוד שהרבנים, במה הם עוסקים כל היום? בפוליטיקה, נכון? פעם מישהו שאל אותי, למה הרבנים מתעסקים בפוליטיקה? אז אני אמרתי, אז במה הם מתעסקו? זאת אומרת, התוכנית של עם ישראל היא תוכנית פוליטית, בסדר? אבל, עכשיו, בכל פוליטיקה יש בעיה של היעדר מוסריות מסוים, כי אתה משתמש בגויות בעצם, הופכת את הקבוצה ששייכת לאותו לאום למיקרו אנושות, והזר הוא המאיים. ברור? ולכן התורה היא ביקורתית כלפי הגויות. אלא אם כן מדובר בגויות של עם ישראל, בגלל שמלכתחילה היא נועדה לתיקון העולם. מובן? מה? גויות זה הלאומיות. הרב קוק, דווקא מאוד מעניין, יש לו כמה קטעים כאלה, שהוא אומר שכל לאומיות היא רשע. היא רשע מאורגן, כלומר, זה בעצם אגואיזם במדרגה של הקבוצה. כן. אז כך שאותו הרב קוק, הכל כך לאומי, הוא דווקא מבקר את הלאומיות. הוא כותב, נושא בנדר בקודש, אלמלא ידענו שהלאומיות הישראלית עניינה תיקון העולם כולו, לא היינו מצטרפים אליה. אבל אנחנו יודעים בוודאות ש...
מי זה אומר את זה?
הרב קוק. שמעת עליו?
כן, והרב פעם הזכיר. כן. עשה הבדלה בין פוליטיקה לפוליטיקה.
לא, אמרתי שעשיתי הבדלה בין פוליטיקה לפוליטיקות. שמעת מן הפוליטיקה,
לא משנה. מה הייתם?
זה הבדל, אבל זה לא הנושא שלנו. ויש לנו כלל שכשאנחנו מדברים על איזשהו נושא,
לא, למה אני מזכיר את זה?
למה אתה מזכיר את זה?
כי אתה אומר שעם ישראל עוסקים בפוליטיקה, הרבנים עוסקים בפוליטיקה.
נכון.
אבל יש משהו שלא עוסקים בו. זה הצד ה...
יש עוד דבר שהרבנים לא מתעסקים בו. למשל ברקמה, לא ראינו שרבנים עוסקים ברקמה. אלא אם כן, זה...
הצד העסקני של הפוליטיקה, זה... לזה קרה...
זה נושא מאוד מעניין, אבל זה לא... לא, 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 זה לא קשור, זה לא קשור. הביקורת של הרב קוק על הלאומיות, זה לא קשור לפוליטיקות. זה קשור לעצם העובדה שהפוליטיקה היא מעשה כוחני וכפייתי, שכופה את עצמו. כל משטר הוא כפייה. ברור? עכשיו, אצל עם ישראל זה שונה. כלומר, הרב, כשהוא רואה את ההתעוררות של הלאומיות היהודית בימינו, הציונות המדינית, אז יש רבנים שנבהלו מזה, אמרו, איפה המוסר, מה פתאום, אנחנו לא גויים וזה וזה. הרב קוק אומר, אל תדאגו, אני יודע מה זה. זה הולך לקראת התגלות הקודש והכל. בסדר? עכשיו, אבל כל זה אמרתי בינתיים כהקדמה להבחנה בין גויים למשפחות. עד כאן ברור?
הרב, אני חושב שאני...
מה? מה?
הרב קוק אמר ליעקב, שאומר לו, והיית נקרא לחביב, זה
כל הרב? לא. כן. נושא מאוד מעניין, זה לא הנושא שלנו עכשיו, כן. כן, אומה וגוי זה אותו דבר פחות או יותר. ההבדל הוא שבגוי זה אומה בארץ, עם טריטוריה. יכולה להיות אומה בלי ארץ. היו דברים כאלה במלך ישראל, הגותים למשל, היו אומה בלי ארץ, עם מלך, היה להם מלך. כן, גם עם ישראל אגב, בתקופת המדבר, היה לנו מלך, ולא הייתה לנו טריטוריה. אבל הייתה מדינה, הייתה מדינה מהלכת במדבר. כן. נכון. אז כאן אתה חוזר עכשיו אל השאלה שבה התחלתי. היית בתחילת השיעור? אתה חושב. בסדר. אז כנראה שכשאני אגיד מה שאני אומר, אתה תיזכר. יש פה שאלה, אם כן, מצאנו הבחנה בתורה, הבחנה חשובה, בין גויים למשפחות. וגם על אברהם אבינו נאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ואילו הרב כאן לכאורה מדלג עוד מדרגה, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. זאת השאלה, ואני שאלתי, מניין לרב דבר זה? אתה זוכר ששאלתי את זה בתחילת השיעור? כדי להסביר את מה ששאלתי בתחילת השיעור, עשיתי את כל הסיבוב מסביב לנושא של גויים ומשפחות. לא סתם אני זורק מילים. מה? נכון. הלאה. זה לא קושיה. אני צריך משהו. אתה יודע, הרב הנזיר זצ"ל, היה לו שיטה שלמה על השמעיות ביהדות, כן? ששמיעה זה יותר מראייה וכו'. אז התלמידים בשיעור היו שואלים אותו כל מיני מקורות שכבר סותרים את זה. אתה יודע מה שהוא היה עונה? אין קושיה. טוב, הלאה. ראויה היא האנושיות, אז עכשיו בואו נראה מאיפה הרב לקח את הרעיון של משפחה אחת. פשוט מאוד. אם בין משפחה למשפחה שורר שלום, אין מניעה ששתי משפחות תהיינה משפחה אחת. פשוט. זה לא טשטוש זהות, אלא זה אחווה. זה מה שכאן כתוב ברב. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. זאת אומרת, זה לא טוב החלוקה לעמים. האמת היא ככה, יש בתחילת מסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה משפט, לוקח ספר תורה ומניחה בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. כלומר, השפיטה של האנושות באחרית ההיסטוריה, זה על פי הנאמנות לתורה. מעניין. אז מי צריך לקבל שכר? עם ישראל. מה כתוב בגמרא? מיד באים כל הגויים, בערבוביה, כל אומות העולם, כתוב, כל אומות העולם בערבוביה, כדי לקבל שכר. כלומר, עם ישראל לא מגיע, כנראה למשפט, אבל כל הגויים באים כדי לקבל שכר על לימוד תורה, על מי שהם עשו ושכתוב בתורה. זה יכול להיות תמוה מאוד. עכשיו, מה שמעניין שם, אני לא רוצה להביא את כל הסוגיה, אני רוצה להביא נקודה אחת. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה. אלא כל אומה ואומה וסופריה. אז מה זה אומר שכולם באים בערבוביה? יש נטייה של גלובליזציה. כן, טשטוש הזהות של הכפר הגלובלי, מה שנקרא. כן? ובעידן של הכפר הגלובלי מגיע המשפט של ההיסטוריה. ואז הקדוש ברוך הוא עושה ברקס, מחזיר אותם אחורה. ואומר, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה וסופריה. מה זה סופריה? ההיסטוריה שלה. זאת אומרת שכדי לעשות משפט, צריך לשמור על ההבדלה. זה דבר מעניין, אנחנו רואים היום, למשל, האיחוד האירופי. האיחוד האירופי זה כל העמים בערבוביה. ודווקא במצב הזה, יש עלייה של הלאומיות הלוקלית. למשל, מדינת סקוטלנד שוקלת דרישת עצמאות. מדוע? בגלל שברגע שהיא חלק מהאיחוד האירופי, אז אפשר להבליט את היסוד המבדיל. כי לפני כן זה לא היה משתלם להפריד את סקוטלנד מאנגליה. כי מבחינה כלכלית זה היה קריסה. אבל עכשיו שיש מרחב כלכלי כולל, אז אפשר גם לדרוש עצמאות. בסדר? אז זה מה שכתוב בגמרא, שאל תיכנסו בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה.
אבל זה בדיוק מהמשפחה. אם סקוטלנד רוצה לאומיות, אז זה הולך לכיוון ההפוך.
זה לא לאומיות, כיוון שזה בתוך האיחוד האירופי.
אבל זה עדיין גם לא משפחה.
נכון, עכשיו, זה משפחות. עכשיו, יש גם בעיות, אני לא בא להגן על האיחוד האירופי, יש הרבה בעיות באיחוד האירופי, שאולי בהזדמנות נדבר עליה. טוב.
זה מה שקרה לברית המועצות בעצם.
אז זה מה שקרה בברית המועצות, זה קרה ביוגוסלביה. יוגוסלביה הייתה מדינה אחת, נשלטת על ידי משטר טוטליטרי של טיטו. מה קרה כשהקומוניזם בטל ביוגוסלביה? המדינה התפרקה לשמונה מדינות שנלחמות זו בזו. כן, אז לכן לפעמים יש גם ערך לטוטליטרי. כן? אז בבחינת אלמלא מורה של מלכות, איש את ראו חיים עליו. איך נטילת שכר על תורה? טוב, זה הגמרא ממשיכה שם. מה הטענה של הרומאים? שכל מה שעשינו, לא עשינו אלא בשביל ישראל. טוב, בואו נקרא. לכן אמרתי שאני לא אביא את כל הסוגיה.
רגע, אז למה
דיברתי על זה? למה דיברתי על זה? בגלל שדיברתי על הערבוביה. שהרב אומר, יש מידות רעות שיוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. בסדר? זה המשך הסוגיה שם, אבל זה אמרתי מפורש שבזה אני לא אעסוק. לכן גם הניסיון למשוך אותי לשם לא יעלה יפה, כנראה. טוב. במשפט, במשפט לא להיות בערבוביה. כי באשר שאתה עושה משפט, אתה דן כל דבר לגופו. בסדר? אבל העולם צריך, אז לכאורה, אם זה לא טוב שיש עמים, אלא צריך משפחה אחת, אז מה עם עם ישראל? אומר הרב, אבל העולם צריך להעידון התמציתי שהאנושיות משתחלת על ידו באושר הציוונים המיוחדים של כל אומה. עכשיו, אתה אומר משפחה אחת, אבל מה יהיה עם הייחודיות של כל אחד? העולם צריך להעידון התמציתי שהאנושיות משתחלת על ידו באושר הציוונים המיוחדים של כל אומה. יש היום מה שנקרא המולדת של הקוסמופוליטים. אתם יודעים איפה זה? שדות התעופה. שדות התעופה זה מדינה בפני עצמה, שבכל העולם כולו זה אותו הדבר. אותו פח השפעה, אותו פקיד שמחתים לך את הדרכון, אותו דבר.
אותו דיוטי פרי.
אותו דיוטי פרי, כל זה. חנות מזכרות, אותו דבר. אז יש מולדת הקוסמופוליטים. קוראים לזה שדות התעופה. אבל העולם לא דומה לשדה תעופה. בכל, ברגע שאתה יוצא מזה התעופה, אתה רואה עולם אחר. זה מה שהרב אומר. העולם צריך להעידון התמציתי, שהאנושיות משתכללת על ידו, באושר הציוויונים המיוחדים של כל אומה. אם לא יהיה הבדל בין יפני לבין טורקי, אז העולם יפסיד את היפני ואת הטורקי. וזה החיסרון, תשלים כנסת ישראל, שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. מעניין. מדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. יש יהודים בצרפת, יש יהודים בגרמניה, ברוסיה, בארצות הברית, בתימן, באתיופיה. יש יהודים בכל מקום, במרוקו. ומה יש פה? פה יש צרפתים, אנגלים, אמריקאים, תימנים, אתיופים וכו'. זאת אומרת שאנחנו מהווים כמין תמצית של הזהות האנושית העולמית. לפי זה גם מובן מה קורה כשיש מה שנקרא חיכוך בין עדתי. מה זה חיכוך בין עדתי? מה עשה את היהודי הזה למרוקאי ואת היהודי הזה לפולני? הגוי שאצלו הוא חי. יוצא לפי זה כאשר יש חיכוך בין עדתי, יש גוי מפולניה וגוי ממרוקו שרבים דרך שני יהודים. עכשיו, הם רבים דרך שני יהודים כדי ליצור באופן חווייתי קיומי מה שהאום מנסה לעשות באופן משפטי. כלומר, בעצם הפרצוף המקורי של אדם הראשון התפצל ל-70 אומות מאז מגדל בבל. ויש לנו תפקיד של ליקוט הניצוצות. ליקוט הניצוצות, כך שבעצם אוצר עולמים של כל הזהויות האנושיות נמצא בישראל. זה מה שאומר כאן, זה החיסרון, תשלים כנסת ישראל, שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. לכן אתם תמצאו ספרים שיסבירו לכם שיהדות, יהדות זה קומוניזם. כאילו לא, יהדות זה קפיטליזם. לא, יהדות זה רוחניות. לא, יהדות זה חומרנות. וכולי, כל אחד מוצא ביהדות מה שבא לו. כלומר, מה שאיתו הוא בא. כן, נכון. כן. אתה אומר שזה רק אחרי שיצאנו לגלות וחזרנו, כן? זאת אומרת, לפי דבריך לא היו 12 שבטים, ולפי דבריך לא היה 70 נפש כשירדנו מצרימה. איך אתה יודע? והיית הלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר. אז זה נאמר על האבות. כן? כלומר, כבר ביצירת הזהות הישראלית, יש לך קצת אורכסדים, קצת בבל, קצת ארם, קצת מצרים, קצת כנען, הכל מתערבב. כן? אי אפשר ליצור את האומה הישראלית בי המגע הזה. ועל זה נאמר, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, זה מגדל בבל, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, בני ישראל 70, כנגד 70 האומות. זה לא מדרש, זה משה רבנו בפרשת האזינו. אז בגלות הלכנו לחפש את עצמנו. כלומר, האמת היא ככה, יש מחשבה כזאת שהגויים יושבים במקומותיהם ואנחנו גולים בתוכם. לפי הסיפור של התורה זה הפוך. הגויים גולים מאז מגדל בבל, ואנחנו יוצאים, אליהם כדי להוציא אותם מגלותם. מה?
זה המשמעות של הגלות שלנו.
כן. כלומר, לכן אתה אומר, גלות בבל. תגיד, גלות ישראל. לא, זה בבל שבגלות. אנחנו הולכים להוציא אותה.
כן.
נכון. נכון. לא, אבל כי אנחנו רוצים שלא יהיו מלחמות. אז כדי למנוע את המלחמות, יש צורך באיזושהי התאחדות. יחד עם זה צריך לשמור על הזהות. אז יש לעם היהודי מפתחות כדי לשמר את הזהויות. מה? מספיק אחד. כן, זה כתוב בילקוט שמעוני. שלעתיד לבוא, כשיבוא משיח ויאמר לישראל, הגיע הזמן גאולתכם, יאמרו לו, בני ישראל, לא נכון, כי לא גלינו ב-70 אומות. ואז המשיח שואל את הקדוש ברוך הוא, מה אני עונה להם? ואז הוא אומר, תגיד להם, מספיק שאחד גלה לכאן ואחד גלה לכאן, כאילו גליתם בכל המקומות. כלומר, מספיק יהודי אחד. ועל פי זה גם נשפטת כל אומה. למשל, יש מדינה נפלאה, שנקראת מיקרונזיה. מיקרונזיה באופן קבוע מצביעה בעד ישראל באום. תמיד. אני לא יודע כמה יהודים יש שם.
יש שם יהודים בכלל?
בטוח שיש יהודי. מה? אתה חושב שחבד לא מגיעים לכל מקום? כן. זאת אומרת, יש בכל מקום מישהו שעל פי, ששם דבוק בו הניצוץ. בסדר? כן, בבקשה. נו, אז מה?
למרות שלא הייתי יהודי בכל המקומות, בגלל השואה, הם השתרדו בנו, אנחנו
יכולים לנהל... בכל העולם? לא, יש מקומות... אני מבין מה שאתה אומר, אבל השאלה שלו הייתה, אם אנחנו באמת באים ללקט את הניצוצות מכל האנושות, אז מה נעשה עם המקומות שאליהם לא הגענו? כן? אבל האמת היא, היום זה כבר לא קורה, אין מקום שאליו לא הגיעו היהודים, נכון? כן. בצפון קוריאה? אני לא יודע. צריך לחפש. אני פגשתי יהודיה שהייתה בצפון קוריאה. אומנם פגשתי אותה בטיוואן, אבל היא הייתה אחרי ביקור בצפון קוריאה. אתה רואה? זהו, מה אתה רואה? מה זה יהדות? אתה שואל שאלה גדולה. תראה, השאלה אם אתה מדבר על היהדות בהופעתה המציאותית או ברעיון שלה. בהופעה המציאותית אתה יכול לעשות ערך באנציקלופדיה, ערך יהדות וערך העם היהודי, ואז יכתוב מבחינה היסטורית, זה בזה היהודים מאמינים, זה בזה איך היהודים חיו וכו'. זה היהדות הגלויה. יש היהדות בתור רעיון, שזה מה שכולל הכל. כן? הרי אתה אומר, הסיסמה של היהדות, השם אלוהינו השם אחד, אז ממילא כל נטיות הנפש שבעולם כלולות בה. נכון, כלומר, אם אנחנו נצבע כל זהות בעולם בצבע מסוים, היהדות תהיה בצבע שקוף. כן, בדיוק. זה הרב מסביר במאמר למלחמת האמונות והדעות בספר אורות, אבל עברנו כבר את זה. כן. כן, מה?
הנבואה לא מאפיינת את היהדות?
הנבואה מאפיינת את האדם, והיא מרוכזת בישראל. אבל יש גם נביאים אצל האומות. זה כמו שלחם הבגט זה מאפיין את הצרפתים. אבל יש גם בגט במקומות אחרים. מה יגיד לך הצרפתי? זה לא אותו דבר. כן, בואו.
הרב פעם אמר, הביטוי ללאומיות הרוחנית.
הביטוי מה?
ללאומיות הרוחנית, שאלנו.
מעניין, בזה הקשר אמרתי את זה.
שאלו את הרב, מה זה יענו?
כן, אני לא זוכר. טוב, אתה אומר. טוב.
הרב, אם יש יהודי אחד זה משהו סקיליאס, אם יש יהודי אחד שוב את מילה אחת.
הוא לא סתם הגיע לשם. כן, אפשר לומר. כן. טוב. ובמילואה הגמור של כנסת ישראל, גמור הכוונה מושלם, יש שמור בעולם, בייחוד על ידי קישורה עם כל העולם כולו, כל הטוב שיוצא מפלוגת עממים. ושוב, לא יימצא כל צורך בהתפלגות הממשית, והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת, ועל גביהם, בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים. מה זה סגולה? אם כן, לפי הפירוש של רש"י, אוצר. סגולה שבו לוקחים את הערך של כל העמים, כאשר דיבר השם. אז בעצם, אם נחפש מילה מודרנית לסגולה, מחסן. מחסן שבו אוספים את הסגולות של העמים, אפשר לומר.
אוצר.
נכון. כיוון שיהיה ביטחון לכל אומה שאוצר החיים שלה שמור בישראל, אז כבר לא יהיה צורך בעוינות. כי חלק מהתפקיד של העוינות זה לשמר את עצמי. אני עוין את השני, זה עוזר לי לשמור על עצמי. אבל אם הזהות שלי שמורה באיזשהו מקום, באוצר של ישראל, אני כבר לא זקוק לעוינות הזאת. טוב, זו תפיסה, הייתי אומר, מאוד עתידנית. מי יודע, מתי זה יהיה? איך אומרים? הלוואי ולא יישא גוי אל גוי חרב, אב לוואי, ויפגשו מזרח ומערב. הלוואי.
השאיפה לכפר הגלובלי היום.
כן. לא, השאיפה לכפר הגלובלי היום היא מסוכנת. משום שהיא אימפריאליסטית, היא באה למחוק את הזהות. זה בעצם גרסה חדשה של מגדל בבל.
למה לא להגיד שזה הולך לכיוון משפחות?
זה ילך לכיוון משפחות אם זה יבוא מתוך הקישור לכנסת ישראל. זה מה שהרב אומר כאן. כן. היום, למשל, בייחוד האירופי יש כל מיני גופים שמחליטים, בלי לשאול את העמים בכלל, החלטות שנוגעות לחקיקה בכל אירופה. ארגון הבריאות העולמי, למשל, מחליט בשבילך מה יהיה בריא ומה לא בריא.
זאת אומרת, הציפייה שבעתיד, לעתיד לבוא ישאלו את עם ישראל?
בוודאי. הרי למה יש 70 חברים בסנהדרין? כנגד 70 אומות העולם. כן, בבקשה. אז יגיד. לא, זה דווקא מה שהיה, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, זה נאמר על מה שהיה. אה? לא, אין דבר כזה. אלא, כן, זה הפסוק בצפניה, ג' פסוק ט', נכון? כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. אז מה זה שפה ברורה? שפה ברורה זה לא שהם מדברים שפה אחת, אלא שיש להם שפה ברורה. זה יסביר מה זה שפה ברורה. יש אחת הבעיות ששמו לב בהתפתחות של הפילוסופיה, זה שהשפה היא בעצמה בעיה. כי כשאתה מדבר במושגים, קונצפטים, אתה מסתיר את מה שאתה רוצה לדבר עליו. כלומר, אתה לא נפגש עם הדבר עצמו. אלא עם הביטוי שאתה משתמש בו כדי לדבר עליו. ואז יוצא שהשפה מתשתשת. ויש היום חיפוש אחרי השפה הברורה. כן? ולכן זה קשור לייאוש מהפילוסופיה, בין היתר.
מה זה שפה ברורה?
שפה ברורה זה שפה שנפגשת עם הדבר עצמו, ולא עם המושג שמדבר עליו.
איפה אתה רוצה...
אתן לך דוגמה. יונתן בן עוזיאל, נכון? כשהוא היה לומד מעשה מרכבה, כל עוף שהיה עובר לו מעל הראש נשרף. אז מה זאת אומרת העוף הזה? מה זה העופות האלה שהיו לו מעל הראש?
ציפורים בראש.
ציפורים מעל הראש, לא ציפורים בראש. אלא זה המחשבות שלו. כלומר, כדי להתקדם, הוא צריך לתת איזושהי צורה למה שמעופף לו מעל הראש. אבל הוא צריך מיד לשרוף את זה. כי אם הוא לא ישרוף את זה, זה יחצוץ בינו לבין הדבר שהוא חושב עליו. כלומר, והיום בפילוסופיה יש דבר כזה, בפנומנולוגיה, כן? איזה ניסיון לעבור מעבר למושג, אל הנמשג. טוב, גם זה לא כל כך מצליח, אבל יש ניסיון על כל פעמים.
אולי אפשר להגיד שזה השון, השון לשון.
אפשר להגיד שזה הבדל בין שפה לבין לשון, כן. שפה זה מן השפה ולחוץ. בלשון שבשנים, כן. לשון זה מה שלש, כן? טוב. מה זה? קונספטים? כן, מה למשל? לא, אז אומרים, יש הבדל בין אהבה לבין לאהוב. אם אתה מדבר על אהבה, אז באמת אתה מתרחק מן האהבה. אבל אם אתה אוהב, זה משהו אחר לגמרי. זאת חוויה. או אפשר לדבר על... כן, כלומר, הניסיון לדבר על הנאומן הוא כושל, אי אפשר. הסביר לך את זה כבר אימנואל, לא?
למה זה יותר טוב?
כי אתה רוצה להיפגש עם החיים עצמם. כלומר, יש יובש הפילוסופיה. הפילוסופיה מייבשת במובן הזה שהיא הופכת להיות מקצוע, כמו המתמטיקה. כן? אז מתמטיקה זה מדבר על המציאות. אבל כשאתה שומע מתמטיקאי, אתה לא מבין על מה הוא מדבר. למה זה רע? בגלל שזה הופך את האדם לשניות. כלומר, יש בתוך האדם פנים וחוץ. ואז יש תחרות בין הפנים לבין החוץ. י' ב', גמרנו את פסקה י' א', אני חושב שהשעה כשרה לעבור לפסקה י' ב'. יאללה. כנסת ישראל, היא מגלה בכל חליפות הזמנים, אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים, והעתיד שלה הוא התפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שהאורבה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני תבל. זה פסקה הגליאנית ברב. מה זאת אומרת? יש בעם ישראל כל מיני אוצרות. אפשר להגיד, יש לנו באפסנאות של עם ישראל בוכתה של רעיונות. הרעיונות האלה מופיעים כל אחד בזמנו, בהיסטוריה. כן, כלומר, למשל, הנבואה. אנחנו עם של נביאים, אבל היום אין נביאים. אבל בימי קדם היו נביאים. זה היה התקופה של הופעת הנבואה. מה אחר כך? הופעת החוכמה. כן, זה דוגמה לשני דברים עקרוניים. כשהכישרון של הנבואה והכישרון של החוכמה הם די שונים זה מזה, ואחר כך יש סינתזה ביניהם. אז זה הערה שלישית. כן? זה תפיסה כזאת של דיאלקטיקה היסטורית.
גם הקבלה.
אני מביא את זה לדוגמה. למשל, יש ביטוי כזה אצל האור החיים על הפסוק וחדש, סליחה, וישן מפני חדש תוציאו. נכון? מה זאת אומרת ישן מפני חדש? לפעמים מגיע איזה רעיון חדש ליהודים. אומרים הרבנים, רק רגע, הרעיון החדש הזה, יש לנו משהו במחסן מאוד ישן, שמיועד לזה. אתה מוציא את הישן כדי להיפגש עם החדש. דוגמה לדבר הזה, השיחה המפורסמת בין הרב קוק לבין אלברט איינשטיין. זוכרים את השיחה הזאת? אלברט איינשטיין ביקר מספר פעמים בארץ, ובאחת הפעמים שהוא ביקר, הוא שוחח עם הרב קוק. שיחה מעניינת מאוד. שם הרב אמר לו, הרעיון שלך שהזמן והמקום תלויים במסה, שלפיו יוצא שיש זמן קצר במקום אחד, שהוא זמן ארוך במקום אחר, הרעיון הזה כבר נמצא באחד מספרי הקבלה שלנו, הנקרא ברית עולם, אבל אתה הסברת את זה על ידי המתמטיקה. כן? ואומר הרב, כי זה דרכנו, שיש לנו רעיונות שממתינים להופעה מבחוץ כדי להיפגש איתנו. זה בדיוק הרעיון של האור החיים, כן? וישן מפני חדש תוציאו. בסדר?
הרעיון עצמו נשאר.
הרעיון היה קיים, אבל התעסקו בזה רק כמה מקובלים, כן? אפילו ההמון לא ידע על זה.
אבל זה קיים בהרבה...
מה, בהרבה מה? בהרבה מה?
יש הרבה מקרים...
שמה?
שישן פני חדש תוציאו.
זה דוגמה, הבאתי דוגמה. הבאתי דוגמה. בסדר? עכשיו, כן. כי בעם ישראל יש לנו הכל בצורה תמציתית. עכשיו, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. אתה שומר את זה באוצר שלך. בבוא הזמן אתה תשתמש. בסדר? כלומר, איינשטיין יוצר את הכלי. הכלי, ואז אנחנו יכולים לשפוך את האורות לתוך הכלי הזה. זה הכוזרי אומר, מה ההבדל בין החוכמה של המדעים לבין החוכמה שלנו? יש החוכמה המקבלת סיוע מהעניין האלוהי. כלומר, זה כמו שאתה יכול להגיד, הכל כתוב כבר בפסוקים הראשונים של ספר בראשית. אז למה כל כך הרבה ספרים? כי אנחנו לא מבינים מה שכתוב שם. אבל זה חשוב לנו לדעת שיש לזה מקור. מובן? מה? כי אנחנו שואפים לעולם אחד, וחשוב שיהיה לב לכל. כן, אם אין לב לכל, אז העולם יהיה איברים איברים, אבל לא תהיה לא יהיה כיוון מאוחד.
המשמעות עצמה, אבל היא לא שונה, נגיד שאדם לומד את אותו נוסחה בספר קבלה, לבין לומד את הנוסחה לאחר.
לא, כי בספר הקבלה לא כתוב לך שום דבר שימושי. הרעיון כתוב, אתה לא מבין אותו. אתה צריך לחכות שאיינשטיין יעשה מזה נוסחה. ואז עם הנוסחה הזאת נוכל לשלוח טיל לירח, או לעשות GPS. זה הרגשה טובה לפחות. מה? לא, זה טוב לדעת דברים גולמיים. אתה יודע, אתה שואל את השאלה של רשי, מה טעם פתח בבראשית? כן? אז רשי אומר לך, כן, פתח בבראשית זה חשוב, כי תבוא טענה.
כן, אבל
אני מבין
שם, אני לא יכול להגיד, בראשית, בנוסח של הרמב״ם, זה לא חולים, או בראשית העניין המוסרי שזה...
גם. הרי בראשית, איך אומר הזוהר, זה נקודה חדה. כן, נקודה חדה זה נקודה אחת. מהנקודה הזאת הכל מתקשר. אגב, זה גם בתיאוריית המפץ הגדול, זה ככה, נכון? הכל מתחיל מנקודה אחת. איך אתה יודע? אני לא יודע אם במפץ הגדול אין משמעות מוסרית. אדרבה, זה בא לומר שהעולם אחד. זה חשוב. אם העולם מפוצל, אז אתה לא יכול לחיות בעולם מוסרי, כי אין קשר בין חלקי העולם. כן? מה? זה אותן אותיות, שמת לב? זה כבר הרבה. כן. טוב, הלאה. כן. האם אתה בבקשה יכול לצרוח כדי שישמע? זה לא חיסרון, זה הרפן שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. זה כמו גאולה כמעה כמעה. אומר הרב, זה לא חסרון כוח, אלא זה גבורה שבגבורות. זה הקדוש, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לנהל את עולמו. בסדר? טוב.
גם לאנתרופיה יש,
מה?
יש כיוון מוסרי.
גם?
לאנתרופיה.
מה אתה חושב?
אני לא יודע, אני שואל.
המהר"ל אומר שכן, הלאה. טוב. טוב. כנסת ישראל, אז עכשיו אני קורא שוב בפנוכו. הוא לא דיבר על אנתרופולוגיה. הוא דיבר על אנתרופיה. זה בכלל אותו דבר.
שאיפה לי סדר.
זה החוק השני של התרמודינמיקה. זה קשור בכלל.
קיצור, אז כן. עדיין, הניסוח הרפמטי הגיע לי.
אמר על דן בשאלה האם העולם נופל או עולה. הוא אומר, העולם נופל. על זה נאמר, סומך השם לכל הנופלים. בסדר? טוב, הלאה. כנסת ישראל, היא מגלה, אני פשוט רוצה לקרוא את הפסקה, ואתם לא נותנים לי, אתם מפזרים אותי. בסוף התלמידים יתלוננו, יגידו מה זה השיעור הזה. טוב. כנסת ישראל, היא מגלה בכל חליפות הזמנים, אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות. כלומר, לעתיד לבוא יהיה לנו איתנו גם משה רבנו, גם הנביאים, גם החכמים, גם החסידות, גם המתנגדות, גם הכל, הכל יהיה, הכל מכל כל. כן? גם סאטמר, הכל, הכל יהיה. כן. שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת שיעירו בה כולם בבת אחת. ובתפארת הכללית הזאת, תפארת זה תמיד לשון הרמוניה, כן? תאיר על פני תבל. כן? כלומר, עם ישראל זה כל הצבעים ביחד. כלומר, או שקוף או הכל ביחד.
ו... אני כבר מבין כאן שמדובר על...
על, על, על מה? מה? נו.
כל מה שהרב הזכיר, נו...
זה מה שהוא אומר, יש הערות. זה כמו שבאיגרת שיניים ת' הרב אומר לגבי התשובה, שכל זמן מאיר בתכונתו. נכון? כל זמן מאיר בתכונתו. יש הערה שמיוחדת לתקופה מסוימת, ולא שייך לתקופה אחרת. למשל, אחידה כותב על זה. הוא שואל על תיקוני התשובה של האריזל, כן, הארי אמר, מי שעושה עבירה כזאת, התיקון שלו זה ככה. מי שעושה התיקון שלו ככה. עכשיו, יש גם בספר הרוקח, רבי אליעזר רוקח, רבי אליעזר רוקח, גם כן תיקוני תשובה, והם לא זהים לתיקוני התשובה של הארי.
זה אומר.
וזה ברוח הקודש, וזה ברוח הקודש. אומר אחידה, בכלל לא קושיה. כי זה בתקופה של הרוקח, ההערה היא כזאת, ותקופת הארי, ההערה היא כזאת. כלומר, יש דברים שהם נכונים בזמן מסוים, לפי ההערה של אותו דור, יש הערה אחרת בדור אחר. כן, ודאי. כלומר, תמיד הכלים הולכים ומשתנים, לא? ברור. אפילו השמות של הקדוש ברוך הוא. והערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדאי, ושמי השם, לא נודעתי. ומיום שנברא העולם, לא היה מי שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבא הכנה. כלומר, רואים, כל פעם יש שמות חדשים. אז אם אפילו השמות האלוהיים מופיעים בצורה אחרת, כאילו החומר, התרבויות, הכלים, ברור. אכן אחד הדברים שמאוד משמעותיים כשלומדים תורה, לדעת באיזה תקופה אתה חי. זה לא רפורמה. פשוט להבין מה התורה אומרת, ביחס לזמן שלך. כן. אז זה נאמר, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אל תלך לסתם שופט, תלך לשופט שמבין, אין לך אלא שופט שבימיך, שמבין באיזה ימים אתה חי. אם לא, אז שופט שלא בימיך, הוא לא יבין אותך. כן. ובתפארת הכללית הזאת, תאיר על פני תבל, ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה, שהתגלו על ידה בתקופות שונות, היא כוללת גם, בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים, על ידי גרמתה, בין בגורם קרוב, בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה, בין בהופעה נעלמת. כלומר, אנחנו פעלנו על העולם, בין היתר, יש לנו כמה יצירות, לא יודע עד כמה יש להתגאות בהן, אבל הן קיימות, נצרות, אסלאם, הומניזם, הרבה רעיונות יפצנו בעולם. עכשיו, אבל זה גם שלנו. אז מה שיש שם, יחזור אלינו. כן? ההופעות שנמצאות, האורות הגנובים שיש בעולם, כן? כל זה יחזור אלינו. האסלאם, כן. מה? כן, למשל, כן, יש הרבה דברים באסלאם שמקורם אצלנו. כמעט הכל, פחות או יותר. כן, חוץ מכמה שטויות, כגון למשל זה שאין בחירה חופשית, למשל. כן, זה דבר שהוא סותר מה שאנחנו אומרים, שיש לאדם בחירה חופשית. אבל זה רק בסונה, לא בשיעה. טוב. וכל מה שהוא נבדל ממנה ומנוגד לה, אינו כי אם נראה כך ביותו מופרד ממקור כללותה. כלומר, אתה אומר, כן, יש רעיון שם שהוא הפוך משל... נכון, הוא הפוך כשהוא מנותק. אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה העצמי שהכל הולם ומתאחה בקרבה. כלומר, אתה לוקח רעיון, כשאתה מבודד אותו בעולם, הוא נראה מנוגד אלינו. אם אתה מחבר אותו אלינו, אל השורש שאצלנו, פתאום אתה תראה אותו אחרת. זה גם באורות הקודש, הרב מדבר על מלחמת האמונות והדעות. הוא אומר, כשנלחמים שתי דעות זו בזו, מטבע הדברים, המלחמה מקרבת בין הדעות. ואז יוצא, שמה שנלחמת בו בהתחלה, בצדק נלחמת בו, ומה שאתה מקרב עכשיו, בצדק אתה מקרבו, כי זה כבר לא אותו הדבר. בסדר? איפה? מה? זה כבר לא אותו דבר. אני אתן לך דוגמה. יש, שמעת על הדת הנקראת הינדואיזם? שמעת כן או לא? שמעת, נכון? דת פוליטאיסטית מובהקת. יש שם 3 מיליון אלים. זה לא רע, נכון? 3 מיליון, עד שאתה סופר, זה...
3 מיליון מה?
אלים. היום הנטייה בהינדואיזם זה לתת פרשנות מונותאיסטית. אומרים, לא, זה בעצם מקור אחד, מתגלה בכל מיני אופנים. מה גרם לשינוי הזה? ההשפעה של הנצרות, של הפילוסופיה המערבית, כולי. זאת אומרת שיש דברים שנלחמים זה בזה, ואחר כך הם הולכים ומתקרבים זה לזה. כן. מה? לא הכל במיהדות.
לא, אבל הנצרות במיהדות.
כן, הנצרות במיהדות, זה נכון.
אבל שהנצרות השפיעה,
נכון. אז זה מה שכאן אומר הרב, ועתידין, זה המאמר של חז"ל, ועתידים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד. זאת אומרת, בינתיים הנביאים אומרים שירה לא בכל אחד. שנאמר, כל צופייך, נשאו כל, יחדיו ירננו. כי עין בעי יראו בשוב השם ציון. נכון? זה דוגמה למשל לטעות דפוס. נכון? מה? לא, חסרה נון סופית בעין, נכון? אצלי לפחות.
איפה זה נון סופית?
כי עין בעין יראו, נכון?
כן.
אז אצלך במהדורה הראשונה. כן.
מה אצלך?
בעי. כי עין בעין. אז בוא תעוד דפוס, בוא תקנו את זה עם נון צופית. כן, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. זאת אומרת שכל נביא תפס את האור האלוהי באופן מיוחד לו, נכון? כלומר, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כן, אבל אומר הנביא, לעתיד לבוא תהיה ההתאחדות. של דברי הנביאים. כלומר, אתה תשמע את דברי ישעיהו ודברי חבקוק.
באותו זמן?
ואתה תבין שהם אמרו אותו דבר. איך תבין? זה תהיה תוספת הערה בעולם שתחבר ביניהם. כן. למה זאת אומרת? לא, עד רבה. אין שני נביאים מנביאים מסגנון אחד. אבל יש לפעמים שסגנון אחד עולה לכמה נביאים. לא, אבל יש גם סגנון אחד עולה לכמה נביאים, גם זה יש. למשל, אם אתה תראה את הנבואה של ישעיהו על והלכו עמים רבים, כמעט מילה במילה במיכה גם כן. אז מה, אז או מיכה או ישעיהו הוא לא נביא. לא, לא עובד ככה. כדי לבדוק שמישהו... זה משהו אחר, כן. אבל יש גם בגמרא ש... איך יודעים שיש רוח הקודש? כששני חכמים אמרו אותו רעיון באותן המילים. כן? הם לא הכירו אחד את השני, אחד אמר את הרעיון, השני אמר את אותו רעיון, באותן מילים, סימן שיש רוח הקודש. כן, יש דבר כזה. כן. אגב, אני אספר לכם סיפור. היה, כשהרב יהודה אשכנזי היה צעיר, הוא כתב פירוש על הפרק הראשון של מסכת ברכות. והוא הוא הביא אותו, את הפירוש, את הכתב יד, הביא אותו לאחד הרבנים בפריס, ואחרי כמה ימים, אז הוא קרא לו, אמר לו, אתה מכיר את הספר מגיד תעלומה? אמר לו, תעלומה אתה מגיד. אז הוא הראה לו, יש ספר מגיד תעלומה, שכתב אחד מגדולי החסידות, הוא אמר, אתה רואה אותם המשפטים. אמרת, כתבת כמו
הוא. הוא כיוון.
כן, לא, לא רק כיוון, אמר את אותן המילים. כן? מגיד תעלומה. זאת אומרת שיש רוח הקודש, מי שחכם אחד אומר בדיוק מה שהחכם האחר אמר.
הפירוש על בראשית, על פרשה
ראשונה, על מה? כשאני אומר משהו, אני מתכוון משהו. כן, בסדר. טוב. יש עוד שאלות על זה?
מה?
פשוט, לגבי האסלאם כתוב מפור...
הם יהיו יהודים?
לא, לא. אבל כתוב בתורה לגבי הגר, האימא של ישמעאל, ויאמר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך. זאת אומרת, האסלאם היום נמצא במצב בעייתי. הוא טוען שהוא בא להחליף את היהדות. אם הוא יכיר בכך שהוא נגזרת של היהדות, מה שנקרא דתבת של היהדות, הוא יכול להיות כשר. אבל הוא יצטרך לעבור שינוי. בסדר? אבל הוא יכול להיות כשר. כן, למשל רבי נתנאל ברף היומי אמר את זה. נכון? זוכר את רבי נתנאל ברף היומי?
זוכר את השם, לא זוכר מה אמר.
רבי נתנאל ברף היומי היה אביו של רבי יעקב ברבי נתנאל ברף היומי. נכון? הגיוני? כן. עכשיו, רבי יעקב ברבי נתנאל הוא האיש שאליו הרמב״ם שלח את איגרת תימן. אביו, רבי נתנאל, היה חכם גדול בתימן בדור לפני זה. מה? קוראים אלפיומי. אבל אלפיומי זה לא אומר שהוא היה מפיום. כי הרבה יהודים תימנים קראו לעצמם פיומי לכבודו של רבנו סעדיה גאון שהיה אלפיומי. בסדר? אז, אבל זה לא, כן, פיומי היה שם פרטי ידוע, כן? כמו שיש הרבה תימנים שקוראים להם סעדיה, בגלל זה, בגלל רבנו סעדיה גאון. אז רבי נתנאל ברף היומי, אביו של רבי יעקב, כתב ספר בשם בוסטן על עוקול. נכון? באיזה שפה הוא כתב אותו? בערבית, בוסטן על עוקול זה בערבית.
שזה בערב בוסטן השכל?
לא, גן השכלים. גן השכלים. והספר הזה הוא הספר, אני חושב, היחיד בעולם הרבני שבו רב אמר שהוא מוכן לומר שמוחמד היה נביא שנשלח לערבים בלבד. זאת אומרת, והוא מוכיח את זה מפסוקי הקוראן, הוא מנתח את פסוקי הקוראן, מאוד מעניין, והוא אומר, הוא לא התכוון בכלל להחליף את היהדות. הוא התכוון לתת דת לערבים. עכשיו, האם הדבר הזה מחייב אותנו? התשובה היא לא, לא מחייב אותנו. אבל אם האסלאם יקבל את הדעה, את הפרשנות של רבי נתנאל לקוראן, הוא הופך להיות כשר. כי הרי מה שפוסל את האסלאם לפי הרמב״ם, זה זה שהם אומרים שהתורה בטלה. ברגע שהם מפסיקים לומר את זה, אנחנו יכולים להתפייס איתם. בסדר? זה דוגמה. זה חוץ מזה. האסלאם והנצרות, אומר הרמב״ם, הם עשו תיקון בעולם, הם גרמו להתפשטות, להתפשטות דבר השם בעולם וכו'. בסדר. הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בכל מיני אופנים, ועל זה אומר הרמב״ם, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. בסדר? אבל זה כן, הוא אומר על ישו ומוחמד, שהם עשו עבודה, הם עשו אותה לא בצורה הכי מוצלחת, והיינו רוצים אולי אחרת, אבל הם עשו. כן, עד כדי כך. כן, הרב קוק כותב על זה בספר לנבוכי הדור. הוא כותב על מה, איך הקדוש ברוך הוא סידר את זה. הוא שם נותן כמה פרטים, מאוד מעניין. גם בעינייה הוא מדבר שתערובת השקר שהתערבה באמונות שיצאו מישראל, גם היא נצרכת כדי לבסס את העמים האלה. כן, טוב. אבל זאת עבודה. כנראה אנחנו עוד לא התחלנו בה, אבל לך תדע, דברים יכולים להשתנות.
באמת ישו טען את
טענה הזו שנפסקה התורה? ישו עצמו לא יודע אם טען את זה, יש ויכוח ביניהם, אבל הנצרות טוענת את זה. הנצרות טוענת שהתורה בטלה. זה בוועידת ניקאה. זה לא היה ברומא, זה היה בניקאה. שם בשנת 300 ומשהו הם החליטו את הדבר הזה. כן. טוב. אני אמרתי, זה ויכוח, אבל כמו שאתה שם לב, זה יוצא מהנושא. עד כאן להיום. פם פללה, למ, פם פם.